אביהם של ישראל, משדר מיוחד לדמותו של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה השישי, שידור ישיר מהיכל הרוחני של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. אנחנו ביום שידורים מיוחד שמתחיל כאן במרכז הרוחני, ואחר כך ברחבת הציון בהר המנוחות כאן בגבעת שאול בירושלים. כאן בבית המדרש יש יום שלם, יום לימוד שלם, מאות מגיעים לכאן, רבים נמצאים פה לשמוע דברי תורה מאוצרותיו של הרב, הרבה ספרים יצאו לאחרונה של הרב, יש כאן את בית המדרש יחד עם ההוצאה לאור של דרכי הוראה, וברוך השם הרבה ספרים, הרבה דברי תורה יצאו, ולרגל גם העניין הזה מתכנסים כאן רבים למקום כאן לבוא ולהתייחד עם דמותו המיוחדת של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. ואנחנו כאן עוד נפתח את יום השידורים המיוחד הזה בהיבטים שונים לדמותו של הרב, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לפתוח בדבר תורה. נמצא איתנו כאן הרב שמואל זרפני, ראש ישיבת המאירי, סגן גם במכללת ליפשיץ. הוא היה עוזרו של הרב, ראש לשכתו של הרב שנים רבות. אני רוצה לפתוח איתך בדברי תורה. אנחנו יודעים כשמשה רבנו היה אמור להיפרד מעם ישראל, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא סגולות מיוחדות לאדם שנהיג את העם. איש אשר רוח בו. אדם עם מידות נעלות, אדם עם יראת שמיים, אדם עם תורה גדולה, אדם שיודע להכיר את הבריות. אני חושב שדמותו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, יכולה להתאים לעניין הזה של איש אשר רוח בו. מוצאים בו את כל המידות הרוחניות. אדם שכל אדם שנפגש בו ראה בו משהו גדול יותר, נשמה גדולה יותר. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי?
צהריים טובים לכל המאזינים, לחבריי פה בפאנל. הייתי אומר כך, כשהתחלתי לעבוד עם מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, ראיתי הרבה דברים שהם שינוי סדרי בראשית, והתחככתי תמיד איך אדם מגיע לדבר הזה, איך אדם זוכה לצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עד שיום אחד בשנים הראשונות לעבודתי עם הרב גיליתי את אור החיים הקדוש על פרשת בשלח. אומר אור החיים הקדוש, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו הראשון. מביא אור החיים את המדרש שאומר, גם רש"י מביא את המדרש הזה, מה זה לאיתנו הראשון? לתנאו הראשון. תנאי, תנא הקדוש ברוך הוא עם הים, שכשבני ישראל יצאו מהים, הים חייב להיקרא בפניהם. זה היה תנאו הראשון. התנאי הראשון כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אומר אור החיים הקדוש, זה לא יכול להיות התנאי. כי אם זה התנאי, יש לי שתי קושיות. קושיה אחת, המדרש אומר שכשמשה הרים את המטה והים היה צריך להיקרא לפניו, היה מתריס כנגדו, התחיל להתווכח איתו. אומר לו, משה, אתה נולדת ביום שישי. אני נבראתי ביום שלישי, אני קודם לך. אתה נותן לי הוראות? הוראות אני צריך לתת לך. לא הסכים הים להיקרא לפניו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ועמד לימינו של משה, רק הים הסכים להיקרא לפניו. אז אומר אור החיים הקדוש, אם זה היה התנאי, למה הים מנהל איתו ויכוח? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הוא מביא את הגמרא בחולין בתו זין עמוד א', הגמרא אומרת, על רבי פנחס בן יאיר, חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא הלך לקיים מצוות פדיון שבויים. בדרך הוא נתקל בנהר גנאי, כך קראו לנהר. עומד רבי פנחס בן יאיר, רוצה לעבור. עומד לנהר, אומר לו, גנאי, גנאי, חלוק לי ממך. אומר הנהר, איני מוכן לחלוק לך ממי, אתה הולך לעשות רצון בורחה, לפדות שבויים, לא בטוח שתצליח. אני נגזר עליי בכל מקרה שמים יעברו בנהר. אז לא מוכן להיקרא בפניך. אומרת הגמרא, עומד רבי פנחס בן יאיר ואומר, גנאי גנאי, אם אינך חולק לי ממך, גוזרני עליך שלא יעברו יותר מים בנהר. אומרת הגמרא, מים לימין, מים לשמאל, ורבי פנחס בן יאיר עובר. שואל אור החיים הקדוש, איך יכול להיות שרבי פנחס בן יהיר היה בודד, היה איתו עוד איזה סוחר ישמעאלי, והים, הנהר נקרא לפניו, משה רבנו ובשישים ריבו מישראל, הים לא נקרא לפניו. אז לכן זה לא יכול להיות התנאי. לכן הוא אומר דבר נפלא, זה דבר שטוב שילדי ישראל ישמעו אותו, כיוון שמי שישמע את התנאי הזה, יכול להגיע למדרגת הרב אליהו. תנאי תנא הקדוש ברוך הוא, אומר אור החיים, עם כל מעשה בראשית, אם יהיה אדם שיהיה כפוף ועמל בתורה, יכול לשנות סדרה בראשית. כלומר, מי שנכנס תחת הכותרת הזו של כפוף ועמל בתורה, כל מה שהוא יאמר צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. לא רק זה, אלא גם סדרה בראשית יכול לשנות. הדוגמה שמביא אור החיים הקדוש זה יהושע. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילום. הנה, שינה סדרה בראשית. אז לכאורה נשאל, מה משה רבנו לא היה כפוף ועמל בתורה? תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, התנאי היה אחרי מתן תורה. סיפור קריאת ים סוף היה לפני מתן תורה. לכן התנאי הזה לא חל. לכן היה זקוק משה רבנו שיעמוד הקדוש ברוך הוא לימינו, שנאמר מימינו יש דת למו, ורק היה, רק אז היה מסכים לחלוק לפניהם. לכן כל מי שנכנס תחת כפוף ועמל בתורה, יכול לשנות סדרי בראשית. אז הבנתי את העניין הזה. כשראיתי את הפירוש הזה, ניגשתי אל הרב, אמרתי, הרב, יש לי את הפתרון לכל מה שאני רואה מימיני ושמאלי. אומר לי, מה? ואז אמרתי לו, תור החיים, כמובן שהוא הכיר אותו. מרוב הנבנתנותו של הרב אמר לי, זה תגיד על הרב כדורי, לא עליי.
דברים נפלאים. ומכאן אנחנו רוצים לצאת אל הפאנל המיוחד שנמצא כאן. אנחנו נמצאים בלשכה של הרב, חיית כבוד מיוחדת, זכינו להיות כאן הרבה פעמים, ורוחו של הרב, דיברנו על איש אשר רוח בו, עדיין שורה כאן במקום. והזכרת את יהושע בן נון, שהיה משרתו של משה רבנו, ואת הכוח הגדול שלו הוא זכה מתוך השימוש של תלמידי חכמים. ובעצם אנחנו נמצאים כאן עם אנשים ששימשו את הרב, ברוך השם, אולי נלך לפי הגיל, הרב יהודה מוצפי, ראש ישיבת מנחת יהודה, היה עוזרו, משמשו בקודש, כבוד הרב, אתה היית הרב שמואל, שנים רבות, 22 שנים, ראש הלשכה, וחיים סוויסה, שהוא גם כיום ממשיך להיות המנכ״ל של מוסדות דרכי הוראה לרבנים, ורוני לוי, הנהג, המנהיג של הרב, בלי ההגה שלך, הרב לא יכול להגיע לכל מקום ומקום. ובאמת אני רוצה לצאת לדרך במבט קצת אחר, קצת להכיר את הרב, דרך העוזרים, תעזרו לנו להכיר את הרב במצבים שונים, במקומות שונים, כי כשאנחנו רוצים להכיר את הרב, אז רואים אותו בהופעות, מול כולם, בפרהסיה, אבל יש גם הכרה של מצבים יותר אינטימיים, יותר מצבים שאפשר ללמוד מהם הרבה דברים שלא כל אחד יכול לראות. והייתי פותח איתך הרב יהודה, כהבכיר שלנו, האיש המבוגר שלנו, ו-28 שנה, כוח, הרבה כוח קיבלת משהות אצל הרב, ואני רוצה לפתוח איתך באמת, תגלה לנו כמה מהעניינים הנסתרים שלא כולם מכירים, ואיך דרך ההנהגות המיוחדות של הרב אפשר להאיר עוד דבר נוסף בדמותו של הרב.
שלום וכל החברים, ברוכים הבאים, כל העוזרים. אני, מה שאנחנו נדבר על הרב, אני חושב זה יהיה כטיפה מן הים. והעדות שלי, מה יכולה להוסיף? אבל אני רוצה לומר מה שקיבלתי אתמול פקס. הרב אהב את ילדי ישראל, הרב שמואל עכשיו הזכיר את זה, שטוב שישמרו את זה ילדי ישראל. אני רוצה להגיד מה שקרה לפני 20 וכמה שנים. ואתמול אני קיבלתי את הפקס. אני כותבת דברים, המנהלת שלוחת לי את זה, דליה טל. היא הייתה מנהלת של בית ספר מחוזי בכפר תבור לילדים מחוננים, והם הגיעו קבוצה של מנהיגות תורמת. מנהיגות תורמת, הם לומדים בבית ספר רגיל, ואת הילדים המחוננים הם מגיעים פעם בשבוע לבית הספר הזה, והם לומדים בכל מיני מקצועות. והגיעה עם התלמידים האלה. אז היא כותבת ככה, דברים על הרב הגאון הצדיק הראשון לציון, הרב מרדכי צמח ברבי סלמן אליהו זצוקל. לפני יותר מ-20 שנה הגיעה הכיתה במסלול מנהיגות תורמת מבית ספר המחוזי המכוננים בכפר תבור, יחד עם מנהלת בית הספר, למפגש עם מנהיגים בולטים בחברה הישראלית. הקבוצה נפגשה בכנסת עם שרי ממשלה נכבדים, נפגשה גם עם שופט בית משפט הגבוה לצדק, ונפגשה גם עם הרב אליהו זצוקל. הרב קיבל את התלמידים במאור פנים, בכל הכבוד, לבוש בגלימתו הייצוגית הנכבדה, סביב שולחן ארוך, ובו שתייה ומעט דברי טעימה, התוודע אל התלמידים, שאל לשמם ולמקום מגוריהם, והתעניין במיוחד בתוכנית הלימודים בבית ספר למכוננים, ויותר במיוחד במסלול שבחרו ללמוד מנהיגות תורמת. הקבוצה בכללה לא באה מהזרם השומר תורה ומצוות, גם לא מנהלת בית הספר, שלמרות שלימים חזרה בתשובה. לרב כדרכו היה תשובה חשוב מאוד להכיר את כל תלמיד ותלמידה, ולברר איתם מה עושה להם התואר שזכו בו להיקרא מכוננים, איך הם מסתדרים בחברה, איך החברה מתייחסת אליהם. זאת הייתה שיחה מלב אל לב בגובה העיניים, והכל היה פתוח על השולחן. חלק מהתלמידים הביאו את מצוקתם בעצם מאותם חריגים בחברה, את הקושי מהצפייה התמידית מהם, מה שהם מבקשים מהם. הרב הבין לבלבם, אבל חיזק אותם בכך שאמר להם שהבורא התברך לא פסח על אף יהודי, ובעצם כל יהודי קיבל מתנה מעולה מיוחדת אשר בה הוא מחונן, וזאת מחויבתו לפתוח את המעלה הזאת ולתרום מכישוריו לחברה. בפתיחות שנוצרה הרימה אחת התלמידות אצבע וביקשה להתלונן על מחדל כדבריה של משגיח כשרות שעובד במסעדה של הדודה. היא טענה שהמשגיח מקבל שכר אבל אין עושה עבודה רצינית, ובכך נראה לה שאין צריך בפונקציה הזאת וצריך לסמוך על בעלי המסעדה שהעידו שאצלם כשר וזהו. הרב שמע בקשב רב את דבריה והבין לליבה, וביקש את רשותה להציג בפניהם מספר שאלות. שאלה הראשונה היה, כמה תלמידים יש בבית הספר האם שלך, איפה שהיא לומדת יום יום? הוא ביקש שלא תנקוב בשם בית הספר שלה. תלמידים? התלמידה אמרה, כ-400 תלמידים. הרב שאל אם התלמידים יודעים מדוע הם באים לבית הספר? התלמידה, בוודאי, הם באים ללמוד. הרב התעקש להמשיך ולשאול, האם כולם לומדים? תלמידה קצת במבוכה, לא כל כך, לא כולם באים. באמת באים לראות את החבר'ה. הרב ממשיך לשאול וכולם ישבו במתח, למה הוא חותר? היודעת כמה מורים יש בבית הספר? תלמידה נקבה במספר די גדול של מורים, ושאלה אם לכלול בהם גם את המורים המקצועיים. הרב אמר שכל מורה שמלמד חשוב, והתלמידה הוסיפה גם את המורים המקצועיים בלי לנקוב בשמות ובלי לומר את שם בית הספר בו היא למדה. בסך הכל ציינה לפי זכרונה כ-70 מורים. הרב המשיך לשאול לשם מה המורים מגיעים לבית הספר. התלמידה השיבה חד וחלק, מה זאת אומרת? כמובן ללמד. תוך שהוא וכל התלמידים תוהים, מה בקשר למשגיח הכשרות? ואז שאל הרב את התלמידה בחיוך ובניחותה, לדברייך כל התלמידים באים ללמוד וכל המורים באים ללמד? זה נראה אידיאלי, אבל אם באמת זה מיושם אצל כולם, המורים כולם 10? כאן כל הקבוצה צחקה בחופשיות. אבל הרב לא ויתר ולא פסח על התלמידים ושאל, האם גם התלמידים באמת באים רק ללמוד? ואז כל הקבוצה, כיתת המנהיגות תורמת יחד עם הרב, דנה בדברים, מה צריך לעשות שכל אחד ימלא את תפקידו נאמנה? איך להטריע? איך לשפר? במקום להתלונן ולכתר, ואיך לשמש דוגמה משפיעה לטובה על הרבים? מנהלת בית הספר את מוגגה מפשטות, ומהדרך החינוכית המיוחדת בה הוביל הרב את הקבוצה להבנה ולקבלת החלטות לתפוס מנהיגות בדרך של מעורבות תורמת, להתריע ולהתלונן כשנדרש, להביא לידיעת הגורמים הרואים, הראויים כשמחייבים, זאת אומרת חיובים איך להתלונן, אבל בעיקר לפעול ולעשות באופן בונה ומקדם ומשפיע. הפגישה הזאת עם הרב סביב השולחן המחישה לתלמידים איך צריכה להיות דמות של מנהיג משפיע המתחייב בכבוד כל אחד, הוא מאיר עיניים ומשפיע בדרך של אהבת ישראל אמיתית גם לילד וגם לאיש נכבד ונישא ללא שום מעדפה. ויש לנו את הקלטת, אני ממשיך, זה המכתב של המנהלת, יש לנו את הקלטת שהילדים שואלים שאלות חזקות את הרב. מדוע צריכים להיות שני רבנים ראשיים? והרב עונה, שיראו איך שאנחנו מתנהגים וכזה ילמדו. ואז הרב אומר שיש כל כך הרבה דברים שצריכים ללמוד, ויש הרבה מהעדות השונות, גם ספרדים וגם אשכנזים, שאלו את הרב, למה בחרו בך? הרב אומר, אני יכול לשאול תשובה קצרה, תשאלו אותם, מי שבחר בי. אבל הרב אמר, הסביר להם שיש גוף הבוחר 120, אז אמר, זה כלול מ-70 אנשי רוח ומדע וראשי ערים וכו', ו-50 רבנים ודיינים. אז אומר, כל אחד ואחד מצלצל לגוף הבוחר ולבקש שיבחרו בו. אני לא צלצלתי, ואולי זה מה שהביא לי בחירתי.
יפה מאוד. הרב חיים סוויסה, שנים רבות יחד עם הרב, להיות עם אדם גדול כזה, עד כמה הקושי הזה להיות יחד עם הרב ברגעים הפשוטים, ברגעים של לפנות אליו דברים של ענייני מנהל, ארגון, זה מאוד מעניין לשמוע איך באמת מתנהגים עם דמות כזאת אצילית גדולה.
התנהגות עם הרב, יעידו פה גם רבי יהודה וגם רבי שמואל וגם רוני, הייתי מחלק אותה לשני חלקים. החלק האחד, היראה שלכולם הייתה, אבל זה הייתה יראת האהבה. אהבה שאי אפשר בכלל לתאר אותה. הרי הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע ליראת האהבה כלפי בורא עולם, הרי זה עיקר כל העבודה שלנו. הרב, היה לו את הכוח להשרות את האהבה הגדולה הזאת. הוא ישרה את זה, אני אומר זה מלאך. איפה ניגע, איפה נתחיל, זה די קשה ככה בשיחה הזאת, אפילו איפה להתחיל לפתוח. אבל אני חושב שאפשר לפתוח בדבר אחד, הרב היה לעולם יהה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. לפני שהוא היה ירא שמיים, הוא קודם כל היה אדם. היה אדם בהנהגות שלו, יעידו הקירות האלה, יעיד הבניין הזה, יעידו הפנצ'רים שעשינו. אני אמרתי את זה 1,000 פעמים, אתה יודע מה, יש לי ככה סיפור שנספר אותו, נרוץ איתו, קצר, אבל יכול להמחיש כמה הרב לא דיבר, כמה הרב שתק. אני מקבל טלפון בבוקר שאחד מעשירי עולם, חלק מהמאזינים שמעו את השם שלו, אדמון ספרא נפטר. הרב מבקש לדאוג להגיע ללוויה שלו, מעבר לים. ברור קצר שאני עושה, אין טיסות. אני גר בביתר עילית, מקבל את הטלפון, יוצר קשר עם חברת מטוסים פרטית, ומבקש טיסה פרטית, מטוס. אומרת לי הגברת, אין שום בעיה, אבל אתה צריך לתת לי תשובה ב-20 דקות הקרובות, משום שיש הזמנה נוספת. כנראה שהיה לו עסקים, למר ספרא, העסקים הענפים בארץ, אם אני לא טועה, רב שמואל יתקן אותי, הבנק הבינלאומי וכאלה, אז הם גם רצו. בקיצור, תן לי תוך חצי שעה תשובה. אמרת לה, זה הימים לפני המייל והטכנולוגיות החדשות, תשלח לי פקס, איפה יש לי פקס? במשרד. אני יורד לאוטו, מעשה שטן, האוטו לא נדלק. האוטו לא נדלק. אני מוצא את עצמי, יושב באוטובוס, מביתר אלית לפה, כי זה הדבר הראשון שיכל לצאת, וטלפון אין לי, כי טלפון יש לי רק באוטו, הטלפון הקבוע עם הדיבורית, לא, לא הסתובבתי עם טלפון נייד, והביפו מצפצף, ומה עם המטוס של הרב? אני אומר לאדם שיושב לידי, בבקשה ממך, אני יכול להשתמש בטלפון שלך? הוא אומר לי, בבקשה. פתאום אני רואה אותו נע באי נוחות בכיסא, הוא זז, מתחיל להתרחק, הוא אומר לי, סליחה, סליחה, אני צריך לרדת. הוא קטע אותי באמצע שיחה. בדיעבד אני מתאר, אני מבין מה היה שם. הוא רואה אדם, אין לו אוטו, עולה לאוטובוס, אין לו פלאפון, מזמין מטוס. היה בטוח שהוא נפל פה על איזה משוגע. בסדר? ירד מהאוטובוס, השאיר אותי באמצע השיחה, ההיא הייתה בטוחה שהעניין לא רציני, הספקתי להגיע ללשכה, אין מטוס. טיסה רגילה, יעיד רב שמואל. איפה? הטיסה לפריז. בימים היו מקבלים את הכרטיס ביד. רצנו מפה, שדה התעופה, מגיעים לשדה התעופה, עולים ביחד, תדמיינו לכם את הסיטואציה. מטוס מלא, עד אפס מקום, שורה 60, 4 מקומות. נשים, גברים, ימינה, שמאלה, אנחנו על המטוס, עלינו, רב שמואל, הרב, הרבנית ואנוכי, על המטוס. ואני מסתכל, על המבט של הרב, ואני מבין ש... חוסר הצניעות, עכשיו תתחיל להקים נשים, תקים אותם מפה לפה. הרב מסתכל, מה עושים? הרב, לדעתי, יורדים. דוד לוי, שהיה שר החוץ, יושב בביזנס וכולם, אין מקום. היינו על המטוס, ירדנו. עכשיו, המאזינים וכל מי ששומע, אני מתאר פה סיטואציה. יש לכם בוס. הפועל שלו ייצר לכם פנצ'ר מהסוג הזה. מה אתה עושה? אתה לפחות צועק, אתה לפחות מרים את הקול, אתה אולי, תשמע, מה הולך? כלום. דממת הלכות. סוף הסיפור היה שירדנו והצלחנו להשיג בחברת סוויסר והגענו בבוקר ממש בסעת הדשמיה, הרב יספיד, וכשהרב גמר שם להספיד, הכבודה של דוד לוי וזה הגיע אחרי בעצם איחור, בדיעבד התברר ש... אבל זה סיפור בפני עצמו. הנקודה שאני רוצה לנגוע בה, כולנו פה יכולים להעיד, התעסקנו בדברים הכי 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 בסיסיים. הרב אף פעם לא העיר לאף אחד. לא הרים את הכל על אף אחד. זה לא אני באופן אישי. יעידו כל אחד ואחד מהעוזרים פה. האדם, לרב רוני הוא היה קורא המנהיג. תדבר עם המנהיג שלנו. וכשאנחנו נמצאים בדרך, אפשר לעצור בבקשה לקנות פלאפל. אתה לפעמים חושב, הרב רעב. לא, הוא לא נוגע בפלאפל. אבל יש פה אנשים שנוסעים איתו. ורב יהודה ורב שמואל ורוני ואנוכי עשינו קילומטראז' לא מבוטל, לא מבוטל. אף פעם הוא לא צריך כלום, אצלו הכל בסדר, הוא לא מאיר בעין, הכל, זאת אומרת, זה דרגה של מלאכיות, כי לא להאיר זה דבר, אני אומר את זה כל פעם, כשאני אומר את זה, אני מזדעזע מחדש. לא, אין חיה כזאת. אנחנו מאירים בבית, אנחנו מאירים לאישה, לילדים, אלף פעמים ביום, שיכולים לשבת ארבעה אנשים ולהעיד עדות, שרבי יהודה 28 ורבי שמואל 25 ואנוכי 25 ורוני 20 וכמה שנים, הרב לא העיר לנו, זה מלאך.
אולי רוני לוי, בוא נדבר קצת על החיוך של הרב. אני כאן תושב השכונה, כמי שנמצא כאן תמיד ככה באזור, גם הכרתי גם צדדים נוספים של הרב, השמחת חיים. ואומנם הרב הייתה לו עוצמה, תקיפות, אבל גם היה לו את החלק של החיוך, של השמחת חיים, שהיה מתבדח. אני מתאר לעצמי שבתוך כדי נסיעות, זה היה הזמן הטוב של שניכם שנפגשים, ספר לנו.
ברשות רבי יהודה, האריש בחבורה, רבי שמואל, שהיה מקורב מאוד מאוד לרב. את החיוך אני אגיד בסוף, כי תכננתי להגיד משהו אחר. כשהתחלתי לעבוד עם הרב, באתי מרקה כבר של עבודה כזאת, שעבדתי עם הרב שפירה עליו השלום. ורבי שמואל אמר לי, אמרתי לו, תסביר לי קצת על הרב, למרות שהייתי מתפלל על הרב, מכיר, דרך רבי יהודה הכרתי את הרב טוב. הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אתה תכיר כבר את הרב, אבל אל תיבהל. והיו לנו כמה מקרים שנבהלנו מהרב. אני רציתי לדבר על הראייה של הרב, שהיה לו ראייה אינסופית לכל הכיוונים. אני אספר לכם מעשה קטן שהיה עם רבי יהודה. הרב היה מאוד מאוד זהיר בקדושת המאכל. והיינו עם הרב בערד, רבי יהודה התקשר אליי, רבי שמואל היה עם הרב בתוך האירוע, ונחנו במלון שם, רב זוכר. רבי יהודה, הרב לקח אוכל, משהו? אני אומר, לא. הוא אומר לי, רוץ, תקנה מלפפונים, תקלף אותם, ותביא לרב לאכול. עשיתי את כל מה שרבי יהודה אמר, הרב לא נגע. מסתבר שבענייני אוכל הרב לא נגע כלום, רק מרבי יהודה. היינו פעם, אני ורבי שמואל נוסעים עם הרב לחולון, ואני אומר לרבי שמואל, עוד ה-GPS, דברים כאלה, תתקשר לבן אדם שיגיד לנו את הכתובת. הוא אומר לי, אל תדאג, בכניסה לחולון אני אתקשר אליו. כשהגענו לכניסה של חולון, הרב שמואל לא הצליח לתפוס אותו. הגענו לכניסה, אני אומר, רבי שמואל, מה עושים עכשיו? איפה נלך? הוא אומר, אני לא יודע, הוא לא עונה. הקינו איזה 10 דקות בצד. הרב, בתוך הווילונות, לא רואה כלום איזה רחוב, אנחנו נמצאים איזה מקום. הוא ראה שאיבדנו את הדרך, הוא אומר, טוב, סע ימינה, סע שמאלה, פה ישר, סע, 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 סע. אני רואה שאנחנו מונעים בכניסה לבית הכנסת וכולם מחכים שם. הרב היה לו ראייה, טלפלאים. עוד מעשה אני אספר לכם, שנסענו לקבר יוסף. הלכנו לסיור שלם באזור השומרון. והרב ביקש, זה היה ממש לפני ההסכמים הרעים האלה של אוסלו, שצהל יצא משכם. אבל צהל כבר יצא משכם, אבל עוד לא נתנו להם נשקים, עוד לא נתנו להם את השלטון ממש. והיינו צריכים, הרב ביקש שכנס קבר יוסף. בגלל שאני עשיתי מילואים באזור שם, אז אני הכרתי את האזור קצת. והייתנו איזה אדם שביקש להכניס אותנו דרך מחנה הפליטים בלטה. ואני נעצרתי ואמרתי רבי שמואל, זה לא הדרך. והוא יצא מהאוטו והתחיל לצעוק עליי, תיסע אחריי וזה, ואני אומר לו, זה לא הדרך, אתה מכניס אותנו מחנה פליטים בלטה באמצע הלילה. והרב ראה שמתפתח ויכוח, כמו שהזכיר לחיים, את הסבלנות, ואני מגדיר את מה שאמר רבי חיים, ואהבת רעך כמוך של הרב, זה היה שלם. מזה נובע הסבלנות שלו לכל דבר, ולא מהיר הערות ולתנות. הוא אומר לי, אל תתווכח, תיסע אחריו. ואני אמרתי, אז שלום יקרה משהו, אני עם הרב, אני לא מפחד. נכנסנו לתוך מחנה פליטים בלטה בלילה, והוא נעצר, הולך לצאת משם. רבי שמואל זוכר, היה התקהלות מסביבנו של הערבים, התחילו להתאסף ערבים עם חפצים בידיים ודברים. אז אמרתי, הרב, אנחנו בסכנה. הוא אומר, אתה יודע איך לצאת מפה? אמרתי, אוקיי, הוא אומר, סע. והם, כל החבורה שעמדו מסביבנו הערבים, פשוט התייבשו, לא עשו כלום. רק כשהסתלקנו מלידם, הם התחילו להתפרע ולהשתולק. אז הראייה של הרב הייתה מקצה לקצה. לא היה לו מחסומים בראייה שלו בגלל שהדת שלו הייתה נקייה. אף פעם לא היה לו נגיעה אישית בשום דבר, רק כמו שהזכיר רבי יהודה, ילדי ישראל, עם ישראל, שיהיה טוב על עם ישראל, לא אכפת לו מעצמו שום דבר. עוד מעשה קטן אני אספר לכם. אני לא מרבה לספר על הרב, אבל אם אתם חבר'ה זוכרים פה שלבית הדין בדרך כלל הייתי לוקח את הרב לבד, והרב הרואה ככה שאנחנו לא מדברים, הם מספר לי סיפורים. והיה יום שההילולה של בבא סאלי, ולקחתי את הרב לבד, ואמרתי, נשאל אותו ככה על בבא סאלי. אז אמרתי, הרב, בבא סאלי בא לרב בחלום פעם אחרי פטירתו? הרב אומר, אנחנו לא מאמינים בחלומות. אני אומר, אבל הוא היה אצל הרב. אז הוא אומר, היה אצלי כמה פעמים. אמרתי לו, בבן ישחי, הוא אומר, גם היה כמה פעמים. ואז הרב בצניעותו אומר, אצלנו הכל בעקיץ. אני חייב להגיד משהו על החבורה ששימשה את הרב. אי אפשר היה להיות ליד הרב שלא לשמש אותו מאהבה, כמו שהזכיר רבי חיים. ואני בטוח שכל אחד מאיתנו קיים את הפסוק, יהי מורה רבך כמורה שמיים. הרב, אי אפשר היה להתרגל לרב, כמו שאמר לי רבי שמואל. כל יום שאתה איתו, אתה רק מקבל למטה ופחד. וכולם, כל הצוות שאני קטן ביניהם, עשו הכל לשמש את הרב מאהבה. רבי חיים אמר לי פעם דבר יפה על הרב. הוא אומר לי, הרב לא יודע כמה שהוא מתוק. אבל זה התחלק, החלוקה זה ממש כמו כל אחד בתיקון שלו מסביב לרב. רבי יודע את התחום שזה רק רבי יודע. אין מישהו שיכול להיכנס לתחום הזה. אף אחד לא יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו. יש את התחום של רבי שמואל, שאף אחד לא יכול להיכנס לזה. את התחום של רבי חיים, שדברים שאף אחד לא יכול להחליף אותו. אותי כן יכול להחליף, אבל אבל מה ששמעתי מרבי שמואל זה שהרב לא היה שמחליפים אותי. החיוך של הרב, היו אנשים שבאים רק להסתכל על הרב. רק לראות את פניו, היו אומרים לא רוצים ברכה כלום, רק לראות את פניו, וזה היה מחיה אותם, מרפא אותם, מעודד אותם, רק להסתכל על פניו של הרב. המאור של פניו זה היה פלאי פלאים. עוד מעשה קטן, להראות לכם את הראייה של הרב. היינו פעם בכפר סבא באלפי מנשה, וכשהרב יצא לאוטו אחרי הדרשות, הוא אמר אם באנו לפה ואישה תשמור את הערה, זה היה כדאי. ואחרי שבוע שבועיים בא ראש הארגון של אלפי מנשה לספר לרב שהיו זוג שהוא חוזר בתשובה והיא לא רוצה לחזור בתשובה. הוא הצליח לשכנע אותה לבוא לשמוע את הרב, והיא אמרה אוקיי, מעכשיו אני מתחילה לשמור את הערה. והרב בריאה שלו יודע כבר למה הוא נוסע לשם בכלל, בשביל להציל נפש אחת. אז תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו. אני אומר תודה לשם, לשם כולנו, שזיכה אותנו. לי לקח כמה שנים להבין אחרי הפטירה של הרב איפה הייתי, ולא הבנתי איפה אני נמצא בכלל. ושזכות הרב יגן על כל עם ישראל ועל בראש רבי יהודה משפחתו, רבי שמואל, רבי חיים שמסרו, זה היה מסירות נפש להיות עם הרב, זה לא היה פשוט. אנשים חשבו, כן, איזה כבוד יש לכם ליד הרב. זה היה דבר שמאוד מחייב, וזה היה מסירות נפש. אני, הילדים שלי הגדולים, ראיתי אותם קטנים, פתאום באתי, שהרב נפטר, רושם בגיל שלי כמעט. אז תהי נשמתו צרור בצרור החיים, והתפלל על כל עם ישראל, לגאולה שלמה, אמן.
אמן, כן, ירצון. הרב שמואל, אני רוצה לשמוע ממך על מפגשים, אנשים בכירים, אנשים חשובים, אנשים לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ. ידענו את העוצמה של הגדולה של הרב, איך הוא התייצב לפני מלכי אומות העולם ולא בוש, ידע להעביר את המסר, את העוצמה של עם ישראל בעולם.
אולי הדוגמה הראשונה שנתקלתי בה, אולי לפני כן, ביום הראשון שהתחלתי לעבוד עם הרב, עשיתי איזשהו תיאום ציפיות. אז בין היתר אמר לי, תראה, בתפקידך כראש לשכה ממלכתי וכולי, תיפגש עם אלופים, תהיה בוועדות כנסת. אז תמיד אומר לי, לעולם אל תתרגש מתארים ומדרגות, כולם בני אדם בדיוק כמוך, הסתכל עליהם בגובה העיניים. הדבר שריגש אותי, הראשון שריגש אותי, זה כשבאחד הבקרים אני מגיש לרב, ברבנות היו מביאים לנו את כל העיתונים. אז כמובן הרב לא קורא עיתונים, אבל יש דברים שהם רלוונטיים לרבנות הראשית, הייתי מסמן אותם ומראה לרב מה לקרוא. באחד הבקרים אני רואה מכתב שכותב יונתן פולארד מכלאו, באזור 89-90, והוא כותב במכתב, אני מעדיף לעלות ריקב בכלא מאשר לשבת שבעה על מאות אלפי ישראלים שבגלל פחדנותי, כן, אני לא הייתי עושה את מה שאני עושה. ואז הרב קורא לי, אומר לי, אנחנו את יונתן פולארד הזה צריכים לבקר. איך מתחילים עם דבר כזה? עכשיו, לבקר את יונתן פולארד צריך להבין, זה כלא השמור ביותר באלינוי, בכלא מריון. לקח לי חצי שנה להכין את הביקור הזה. עכשיו, בדרך לביקור הזה, הוא רצה לפגוש את רונלד רייגן, ומי שהיה אב הרוחני של בוש, הקרדינל לאו בבוסטון. תראו, רב ראשי, נמצא בירושלים, בכלל, אני זוכר את האמירה הראשונה שלי אליו, אני אומר לו, כבוד הרב, חוץ לארץ, אומר לי, אתה יודע שאחד ההתחבטויות, השאלות הקשות ביותר שהתחבטתי בהן בחיי, אתה יודע מה הייתה השאלה? ואז הוא אומר לי, איך אני אעשה לצאת לחוץ לארץ? איזה היתרים אני אמצא לעצמי לצאת לחוץ לארץ? זאת אומרת, כשהיה צריך לצאת לקהילות, אז לכאורה פה ליונתן פולד, אבל אומר, הרב זה אדם, כיוון שעם ישראל היה חשוב כל כך לרב אליהו, אז זה אדם שעם ישראל חשוב לו, אנחנו חייבים לבקר אותו. ובאמת חצי שנה לקח לערוך את הביקור הזה, ונפגשנו עם רונלד רייגן. נסע הרב ללוס אנג'לס, אז הוא היה בלוס אנג'לס, ואמר לו דברים ברורים וחדים. השווה אותו למרגלים אחרים. עשה עבודה הרב מאוד מעניינת על סיבת ישיבתו בכלא לכל החיים. משם טסנו לבוסטון. נפגשנו עם הקרדינל לאו, זה אב הרוחני של בוש אבא ובוש הבן. וגם איתו שוחח על יונתן. והמפגש כמובן המרגש עם יונתן, שזה היה מפגש מיוחד במינו. אני זוכר את הכניסה הראשונה לשם. זה הריחות איך הגענו עד לשם וכולי, זה לא כרגע לשיחה כרגע, אבל כשירדנו אליו לחדר, נמצא בחדר קטן מאוד, עם הרבה מצלמות וידאו, יושבת סוכנת ה-FBI. כשאנחנו מגיעים לחדר, רואים שולחן עם שישה צ'ופרים על השולחן. חפיסת סוכריות, שוקולד, מיץ בתוך קרטון. ואז, כמובן, אחרי החיבוקים וההתרגשויות, הרב שואל אותו, מה זה? אומר לו יונתן פולארד, אני ידעתי שהרב מגיע לפה לביקור. הרי פה לא נותנים לבקר אם לא חותמים קודם כל על אישור שלי. וכיוון שאמרו לי שהרב יגיע, אז ידעתי את זה לפני חצי שנה. כל חודש פה יש כלל בכלא. סוער שמתנהג התנהגות טובה, נותנים לו צ'ופר. אסיר שמתנהג בהתנהגות טובה, נותנים לו צ'ופר. אז אני לקחתי את כל מה שנתנו לי, אמרתי, הרב מגיע, מה אני אכבד אותו? שמרתי את כל השישה האלה, זה כן, זה שישה חודשים, עד שהרב הגיע. היה ביקור באמת של 3 שעות, והרב עודד אותו שם, ואמר לו שהוא צריך לדעת שכמו שיוסף יצא בין לילה מהכלא, גם הוא יצא. ואז הוא אמר לרב, אין בעיה שאני אצא מהכלא כמו יוסף, אבל אני לא רוצה להיכנס לארץ ישראל כמו יוסף. איך שנכנס יוסף? הנה, אנחנו ברוך השם רואים אותו עכשיו שם, אבל הוא רוצה להיכנס לכאן, ולהיכנס לכאן כמובן חי בעזרת השם, שנזכה לראות אותו כאן בארץ ביחד עם אשתו. אז הייתי אומר באופן כללי, ההסתכלות של הרב במפגשים האלה, הייתה הסתכלות קודם כל של טובת עם ישראל. הוא היה מדבר על עם ישראל ומה שהיה צריך בראש מורם, ועל כל מפגש ניתן לדבר רבות, כמה שהיה שם, מכניס לליבם, או מדבר מתוך הלב, על אהבתו של העם היהודי ועל אהבתו של ארץ ישראל.
הרב יהודה, אתה מוכר כהאיש השמח של הרב. תמיד ככה הכנסת את המצב רוח, וגם בשעות הקשות, ודאי אני מתאר לעצמי שהיה שעות לא קלות לרב, אם זה בתקופה במיוחד האחרונה, כשהרב היה בבית החולים. אתה תמיד היית הזה שמבדח אותו, משמח אותו, קצת זיכרונות מהקטעים האלה, כי גם הרב אהב את זה.
אני אגיד משהו, אם הזכרת את הבית חולים, תבורך רעייתך שהייתה האחות הראשית שמה, והיא רשתה לנו הרבה דברים מעבר לגבולות, ועם פרופסור ביטרן, אני לא אפסח על שום רופא, כל הצוות שם הרפואי שעזר לנו בצורה מאוד מאוד נכבדה. אז הייתי שואל את הרב שאלות ומדבר איתו. הגיע איזה פרופסור ממחלקה אחרת, והוא אומר לי, יהודה, אני מבקש, תעזוב את הרב, תן לו לשבת במנוחה, תעזוב אותו, שיהיה סגור בתוך עצמו. אמרתי שהוא לא מכיר את הרב וזה, טוב, שתקתי, הרופא גוער בי, אז אני קיבלתי את הגערה ושתקתי. והנה למחרת הוא מגיע, הוא מבקש ממני, יהודה, תפעיל את הרב, תשאל את הרב שאלות, תגיד לו מה שצריך לעשות. אז הייתי צריך לחפש שאלות מתחת לאדמה ולשאול את הרב. ובאמת היו מגיעים שאלות גם בהלכה וגם בכתובה, היה איזה בעיה באיזה כתובה. אז רואה שהרב בתוך שהוא יושב, שהוא ישב בתוך החדר הזה עם כל המכשירים מסביב, עוד הוא לוקח והוא כותב לי את התשובה סעיף אחרי סעיף. זה בדברים של תורנים, אבל אם אתה רוצה משהו פונטיקה ואתה רוצה לשמוע את זה, אז אני לא חסך. היה יהודי שקוראים לו יעקב, שהוא היה מנהל אמיניסטרטיבי בבית חינוך עברים. והמנהל שם ביקש ממנו, יעקב, תביא לנו עצים, עצי פרי, תשתול לי פה במקום, ותשתול לי עצי פרי. אז אני שאלתי את הרב, אני מספר לרב את הסיפור. האדון יעקב הזה, ששם בריך ימה בטוב ושלוטה בנעימים, הוא שותל את העצים, והמנהל כל בוקר פותח את החלון ומסתכל, יעקב, מתי יהיה פירות? יעקב, מתי יהיה פירות? עוד הפעם. זה לא עושה חשבון, זה קורדי. אל תדאג, יהיה פירות, יהיה פירות. אבל חלס, הוא, כל יום שואלים אותו שאלות. זה לא עשה הרבה. הלך לשוק מחנה יהודה, וקנה את פירות הדר. כמה ארגזים הביא? הביא פמלות, הביא תפוזים, הביא לימון, הביא קלמנטינות, והביא חוד דייגים ותלה. התחיל לקשור בעצים חוד דייגים ותלה 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 ותלה, והנה כל העצי הפרי התנבו. אבל מה שקרה? בעץ אחד יצא ארבע מינים, לא מין אחד. והנה הוא מגיע בבוקר לעבודה, והמנהל פותח את החלום ומסתכל, הנה יש פירות. אדון יעקב, תסתכל, הנה הפירות. יש בעצים. אמרתי לך, סבלנות, יהיה פירות. ואני אומר לרב, עד כאן הסיפור. אבל השאלה, הפירות אלה מותרים באורלה או אסורים? מותר לאכול את זה או אסור? הוא אומר לאדון יעקב, יהיה מותר לקטוף אותם, לאחרים יהיה אסור. ראית מתוך, היית צריך לחפש גם את השאלות האלה, ואתה רואה את התשובות הקולעות והקולחות, אין מי שבא ולא קיבל את התשובה.
הרב חיים סוויסה, קבלת החלטות אצל הרב, ודאי היו נקודות שהייתם צריכים להתלבט ביחד, איך הרב קיבל, מה היה מערכת ההחלטות שלו? מאוד מעניין, כי יש כאן הסתכלות רחבה של המון גורמים, הרבה דברים, ונפגשתם הרבה צמתים בעניינים האלה.
אתה נוגע בנקודה הכי רגישה ואתה מגרד לנו את הפצעים. למה אתה מגרד לנו את הפצעים? כי רבי יהודה אומר שופך מלח על הפצעים. ולמה? הרב, לפני שהיה מקבל החלטה, היה מקיים, לפעמים זה יכול להיות בשניות ספורות, לפעמים בשעות או בחודשים. הוא לא היה ממהר. המשפט, אחד מהשגורים בפיו היה, דינו לבוקר משפט. כמעט כל דבר שככה היה, ככה מידה, צריך, חכו לבוקר. אבל לפעמים זה היה בשניות. למה אני אומר, אתה שופך לנו מלח על הפצעים? כי כשהרב החליט, ידעת שאתה יכול ללכת עם זה לבנק. ידעת שכשהרב אמר מותר זה מותר, אסור אסור, כדאי כדאי, לא כדאי, חבל בכל מיני דברים שאתה חושב, אני יכול להגיד בדברים האישיים הכי אישיים שלי, הסוחר פועלים ולא יעמוד עליהם, ואני אומר ככה, הרב הוא נתן החלטה, אם ניסית לפספס בה או לזייף בה, זה ברור שהיא נידונה לכישלון. אין לנו היום את הדבר הזה. זה החוסר הגדול ביותר שיש לנו היום, שיכלת להיכנס בשאלות של חיים ומוות, בשאלות של שלום בית, בשאלות של בן אדם לחברו, בשאלות של פוליטיקה. גדולי הפוליטיקאים, רב שמואל ויעידו, היו באים. היו באים, לפעמים אנשים היו באים בחבר באמצע הלילה, שלא ידעו אותם כי הם שייכים למקום אחר. למה? כי הם ידעו שפה הם יקבלו את העצה, הם יקבלו את ההחלטה והם היו יוצאים בידיים מלאות. אבל אני רוצה משהו בהקשר של רבי יהודה שהזכיר בבית חולים ולהזכיר לרבי יהודה סיפור. הרב היה בטיפול נמרץ בראש השנה, והזמן הוא זמן תקיעת שופר. אני לא יודע אם רעייתו של ידידיה הייתה באותה משמרת או לא, אבל רבי יהודה היה תוקע. כולנו מדברים על חרדה בזמן תקיעת שופר. מי יכול למדוד חרדה? האם יש מישהו פה שיכול למדוד חרדה בקילו, במה, ברגש? אבל הרב, בטיפול נמרץ, היה מחובר למדדים. רואים את המדד של האדם כל רגע, את לחץ הדם שלו, דופק שלו, נשימות שלו, הכל מופיע על גבי מסך, מסך כתוב. לחץ הדם של הרב היה 120-80. רבי יהודה התחיל בתקיעת שופר, וברגע שגמר לברך על תקיעת שופר, ונשמעה התקיעה הראשונה, לחץ הדם של הרב ירד, אני אגיד לכם לאיזה מספר. רבי יהודה, אתה זוכר את המספר? מה? אמרתי, אתה לעולם לא, לא נשכח את המספר הזה, 68 על 26. צניחה שאין לה שום הסבר, שום עניין, כמובן שכל המחלקה רצה וקפצה נגמר תקיעת שופר, המדדים עולים. זה היה הזדמנות להציץ, מה זה היתקע, שופר, והעם לא יחרדו, אבל לראות את זה מבחינה מדעית. אבל נגענו בבית חולים בתקופה הזאת שהיא תקופה שלעולם לא תזוז לנו, כי בכל אופן הייתה תקופה ארוכה ומשמעותית, שנתיים ימים ומהסוף, שהוא התייסר ביסורים קשים ומרים, קשים ומרים. אני לא רוצה אפילו לפרט ולא רוצה להתחיל לתאר עכשיו, כי זה מעלה לי ככה עצמרמורת וחלחלה, האיסורים הנוראים שהרב אמר. כל פעם ופעם מי שנכנס יכל להעיד, מה שלום הרב? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. לא שמענו ממנו ביקורת. דיברתי קודם, הזכרנו על ההערה, טוב תצעק בבית חולים, איי, כואב לי, תפסיקו, שום דבר. אין מישהו פה שיכול להעיד שהוא צועק כואב לי. בסדר, הכל בשקט, הכל בדומיה. פה כזה שלא הוציא שום דבר כזה, של שקר מפי, ולא הוציא שום לשון הרע ורחילות, ולא התלונן, פה הזה יכל לברך, וכל מילה שיצאה מפיו מתקיימת, ואין לי שום ספק שהברכות שלו ימשיכו להתקיים. היום בלילה בעזרת השם מי שיהיה בציון יכול לבוא ולדבר איתו באופן ישיר, הוא לא צריך אותנו העוזרים, הוא יכול לבוא והרב יהיה שם, יכול לדבר איתו, יכול להתפלל, יכול להיוושע. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.
הרב שמואל, ענייני ארץ ישראל, נפגשתם ודאי הרבה בשאלות שעלו, מאבקים על ארץ ישראל, אמירות נוקבות שלו על המצב כאן בארץ. ספר לנו על היחס שלו, איך הוא גם קיבל את זה. אני זוכר את הזעקות שלו גם כשהוא היה מגיע לקיית ארבע, לסליחות, לחברון, את הקשר האמיץ לארץ ישראל, כמה זה בער בו בפנים.
כן, אם התחלתי גם עם הסיפור של יונתן, הרי זה בדיוק העניין של ארץ ישראל. רבי יהודה הזכיר על הבחירות של הרב, כמה הוא לא רצה אותם, אני לא יודע אם רבי יהודה זוכר, אבל בשנת 83 סיפר הרב בא אליו טדי קולק. הוא היה בגוף הבוחר, ואמר לו לרב, אני באתי אליך להודיע לך שאני לא בוחר בך לרב ראשי לישראל. אמר לו רב, אני כל כך מודה לך, כל כך קופים עליי, אם יש לך רק מהלכים עם שאר גוף הבוחר, אנא בקש מהם שלא יבחרו בי, אני כפו עליי את הבחירה, אז הוא לא רוצה. ואז טדי קולק התפלא, אמר, תגיד לי, אתה לא שואל למה? אמר, טוב, תגיד לי, מה יש לך? יש לך משהו בבטן עליי? אז אמר לו טדי קולק, כן, זה היה בדיוק שנה אחרי שלום הגליל. ואמר הרב אליהו, אמר טדי קולק, אתה אמרת שאסור לצאת מלבנון. אסור לצאת מלבנון, פירושו הוא שיהיה פה שפיכות דמים וערג גדול, ואתה אשם באמירה הזו שהצערת, הצערה פוליטית. אמר לו הרב אליהו, אתה טועה, זה לא מה שאמרתי. אני יודע שנכנסו ללבנון, היו חיילים בצור ששאלו אותי שאלה. בצור היו שם בלבנון הרבה דובדבנים, כיוון שיש שם הרבה דובדבנים, הזהרתי אותם. אמרתי להם, כיוון שזה חלק מארץ ישראל, תיזהרו לא לאכול, כי יש בעיות של אורלה, תרומות ומעשרות. אמרתי להם, משהו הלכתי. אמר, הלכה אמרת? לא אמר. אם זה רק הלכה בסדר, אז תסלח לי, אני בוחר בך. זאת אומרת שכל דבר הסתכל עליו הרב בעין של אהבתו העצומה לארץ ישראל. כל התפילות שהיה הרב מקיים על כל גזרות קשות כאלה ואחרות, תמיד הוא היה אומר, מארץ ישראל אין להחזיר אפילו גרגר, היה מדמה את זה לטבילה במקווה. מטבילה במקווה שטובלים ושערה אחת בחוץ, זה לא, הטבילה איננה תאורה, צריך לטבול כל הגוף בפנים. אבל דבר, ארץ ישראל היא שלמה, שערה אחת, גרגר אחד מארץ ישראל, לא יכול להיות בחוץ. לכן הרב התקין כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה בחיות, כל כך הרבה ערגה, וכשהיה נוסע לחוץ לארץ, היה אומר בראש כל חוצות, היה אחד הסיבות שהתיר לעצמו לצאת לחוץ לארץ, זה כדי אנשי חוץ לארץ יעלו לארץ ישראל. לכן גם כשדיברו רע על ארץ ישראל, הוא נפגע מזה קשות מאוד. הוא נפגע קשות. הסיפור הידוע, כן, אבל היינו באחד מסעודות השלישית בארצות הברית. אז בא אחד לפני הרב, והגיש לו זיתים עגולים יפים, כן, ואומר לו הרב, תראה, צר לי לומר לך, כן, אבל אתה יודע שהזיתים פה, קודם כל הרב שלא ידאג, אין פה בעיה של תרומות ומעשרות, אבל הם הרבה יותר טובים מארץ ישראל, תראה איזה גודל הם, איזה כל פרי הוא. אני עושה רגע סוגריים פה, אני זוכר בנסיעה הראשונה שלי איתו, זה היה לצרפת, והגישו גם כן שם כל מיני פירות, פירות יפים ופירות גדולים וכו', ואני ככה אומר לרב, מה הפירות האלה? הם שונים. אמר לי, אל תדאג, ברגע שתטעם תראה שהם תפילים לחלוטין, אין בהם שום טעם. אבל אז הרב נפגע מאוד, כשאומרים לו, תאכל את הזיתים האלה, הם זיתים גדולים. הרב ביקש, אתה אומר, שזה, תביאו לי את הקופסה, אני רוצה לראות את הקופסה. מביאים לו קופסה, הכל כיתוב באנגלית. אבל בין הכיתוב הוא רואה בעברית קוף נקודה יבנה. אז אמר לי, מה כתוב? זאת, קיבוץ יבנה. בוא אינה, מאיפה הזיתים האלה מפה? אתה יודע לקרוא אנגלית? תקרא מה כתוב פה. הרב לא יכול היה לראות שפוגעים בארץ ישראל. לכן ארץ ישראל הייתה כל כך חשובה לו, שנשא תפילות אליה, הרבה ערגה הייתה לו לארץ וליושבים עליה. נאמר שארץ ישראל, עם ישראל, והתורה אצל הרב זה היה בפועל ממש חיבור, אחדות אחת שלמה ביניהם. דרך אגב, אני רוצה להזכיר פה מה שדיבר עליו רוני, מדברים על הפאנל הזה שיושב פה עוזרים של הרב. צריך לדעת, אני לא רוצה להשוות למקומות אחרים, אבל האהבה הזו של הרב ששידר לנו הייתה גם בינינו. פה אתה רואה את כל הקבוצה שנמצאת כאן בינינו, מעולם לא היו פה אינטריגות ולא היו פה, אלא עבודה, כשהמטרה היא אחת ויחידה, לשמש את הרב.
השאלה הזאת רציתי לשאול לקראת הסוף, אבל הקדמת, אז באמת אולי נעשה ככה סבב קצר. אני חושב שאתם הרגשתם כילדים שלו, וכל אחד ככה שיספר סיפור, איך הוא ראה את עצמו כבן של הרב, הרב יהודה.
זה היה כל כך טבעי בצורה שאתה נכנס, אתה מרגיש, אתה מכיר את כל סדר היום שלו. אם אני נמצא אצלו בבוקר בקבלת קהל, וזה מגיע, אתה כבר מגיע לפני 8 בבוקר, ואתה צריך להיות אחרי התפילה ואחרי האכילה, ואתה מגיע ואתה רואה את הציבור שנמצאים, ששוחרים לפתחו, ואם זה ימים שיש קבלת קהל שמגיעים למעלה מ-100 איש רשומים, לא מדבר שבאים בקבוצות, ואתה מרגיש את הדברים שהוא מדבר איתך בצורה מאוד פשטנית ומאוד מיוחדת. והדבר הזה זה, ואתה רואה את כל סדר היום שלו, ואתה ממשיך איתו לפעמים בשעות עד שעות מאוחרות של הלילה, אז אתה מרגיש את זה כבר כאילו שאין מחיצות. ואתה רואה שהוא נותן לך את כל האהבה ואת כל הכבוד, אבל מצד שני, כמו שרבי חיים הזכיר, אתה רואה את היראת הכבוד שהיה לנו כלפיו, זה אהבה, כבוד של אהבה מאוד מיוחדת. כלב האדם, כמיים לפנים לפנים, כך לב האדם לאדם, אבל זה, איך שראה רב חיים פתח, שקודם כל אדם שהוא היה. זה אי אפשר להבין, ואת החיסרון שאנחנו, על זה אנחנו בוכים, שעד היום אנחנו לא רואים שום מנהיג ושום דבר שיכול לתת לנו את התשובה ברמה הזאת, ולו אחד ממאה.
רוני?
אני רוצה להוסיף משהו קטן על רבי יהודה. לא רק שהרב דיבר אותנו בגובה העיניים, לפעמים היה נותן לנו את הרגשה שאנחנו הבוסים, והוא היה מרוב ענוונותו. היינו פעם בצפת, בכנס רבנים, ועוד לא היה כביש 6, היה לוקח שעות לנסוע, לא חזור. ובדיוק כשהרב סיים, התחילו כל הרבנים שם והרופאים לכל ארוחת צהריים. רבי חיים גם הייתנו. ואמרתי, רבי שמואל, תעכב את הרב, שנוכל משהו. אנחנו מהבוקר יצאנו מהבית, עד הלילה עד שנגיע. הוא אומר לי, אני מתבייש, תגיד אתה לרב. אני אומר לו, רבי שמואל, אתה המזכיר של הרב, אני הנהג. תוך כדי שאנחנו ככה מדברים בינינו, הרב היה בחוץ בכלל, מחוץ לרכב, נכנס הרב לאוטו, איך שאני מתחיל לנסוע, הוא אומר לי, תודה רוני, יש פה איזה פלאפל בצפת שאנחנו סומכים עליו. ואתה מכיר את זה? שרבי שמואל משגיח שם? השגחה של הרב שמואל? אמרתי כן. הרב מוציא מכיסו כסף, ואומר, ככה תקנה לכם פלאפל, ולי תביא רק פיתה ותפוחי אדמה. כי הרב היה ניזן מאוד לא לאכול בחוץ, אבל שם הוא ידע על מה מדובר. אז זה לא פלאפל או לא פלאפל, זה האכפתיות של הרב. ואהבת לרעך כמוך, לפעמים היה לו בקבוק שתייה אחת באוטו ולנו, הוא לא היה שתייה, הוא יודע את זה, הוא לא היה שותה כל הדרך. הוא היה, ההתנהגות שלו לו, ואהבת לרעך כמוך, פלאי פלאים, פלאי פלאים. וגם כל דבר, הוא היה מסתכל, כמו שהזכיר רבי חיים וכולם פה, איזה הלכה הוא רואה בתוך הדבר? הוא מסתכל על כיסא, איזה הלכה יש בכיסא? אני זוכר שהיינו באילת בכנס רבנים, לקחנו את הרב לים עם הסירה לראות את הכלובים של הדגים שדגי הדנית שבתוך הים, וכשהרב לפני שעלה לסירה הוא נעצר, אומר תראו לי את החבל, הוא ראה את הקשר של החבל, ואז הוא אמר זה קשר ספנין שההלכה אומרת בהלכות שבת, כל דבר ודבר איפה התורה נמצאת, ו היה יודע את המצוקה של כל אחד ואחד, ולי שיספרו לו, יודע מה רע לזה, מה זה חסר לו, מה זה צריך. זהו, כמה שנדבר, כמו שאמר רבי יהודה והחברים פה, כמה שנדבר ונדבר על הרב, זה לא כטיפה מהים, אין סוף, ואני מקווה שאנחנו לא ממעיטים בגדלות של הרב, כי זה דברים פלא פלאים, וכמו שהזכיר רבי יהודה, אין, התרגלנו לסטנדרט מאוד גבוה של הרב, שקשה לקבל רב אחר. אני בטוח שאף אחד מאיתנו אין לו רב. אני בטוח, אף אחד לא יכול לקבל על עצמו רב. אי אפשר, התרגלנו לסטנדרט כזה גבוה. הרב היה מוריד לך את התשובות בידו ככה, מי כזה הכבוד ליד שלך. בדיוק מה שהשם רוצה. מי יכול לעשות לנו את זה היום? השם יעזור, ששנה הבאה אני מקווה רבי יהודה נשב מרק כבר בתחיית אמיתי. זאת השם.
דוגמה לילד. כולנו ילדים. כולנו ילדים קטנים. אבל אני אספר את הסיפור הראשון שהכרתי את הרב כילד. רבי יהודה יכול לזכור אותו. אני הייתי בחור בן 17. למדתי בישיבת כל תורה ביחד עם בנו הרב הגאון הרב יוסף אליהו. והרב נסע לבבא סאלי והתלווינו אליו. הנהג היה שמעון, ורבי יהודה, כמובן, בבא סאלי, רבי יהודה, אפשר לשבת על זה לספר שבוע. נוסעים לבבא סאלי, ובחור צעיר יושב לו במושב האחורי של הרכב, אנוכי ועייף, ונרדם. ונרדמתי על הכתפיים של הרב. זה דרך אגב קרה גם אחר כך הרבה מאוד פעמים, אבל זה כבר היה בגיל מבוגר יותר. הצחוק פה של רבי יהודה ורבי שמואל, הם כבר היו זוכרים את זה, שאתה נרדם, והרב... אבל אז הגענו לירושלים, אחרי חזור מבבא סאלי, אחרי הברכות והכל, והרב אומר לו, תישאר באוטו. אני לא יודע כמה זמן אני ישנתי, אבל תשים לב לסיטואציה, רב ראשי לישראל, חבר של הבן שלך, בסדר, לקחת אותו טרמפ, עשית לו טובה, הגעת הביתה, הרב לא מעיז לזוז, חס לשלום, לא לעשות גזל שינה, לא להעיר את הילד הזה, החבר של הבן, זה הזוי. אז זה בנים הייתם. זכיתי ברוך השם שיש לי, בלשון העם קוראים לזה משפחה ברוכת ילדים. אשתי לא הייתה מוכנה ללכת לחדר לידה מהלידה הראשונה ועד התינוקת האחרונה שנולדה לנו כשהרב היה בבית החולים, בלי שקודם כל הולכים לאבא. קודם כל מקבלים ברכה. לא רופאים, לא כאבים, לא צירים, לא משנה באיזה שלב של לידה, לא משנה בית חולים. היו פעמים שהגענו ללידה, איפה הייתם? היא הולכת לרב. ואני אומר, כשאבא גוזר, צדיק גוזר, כמו שהוא היה אומר. כשהיה אומר לידה קלה, היא הייתה לידה קלה. כשהיה אומר לידה תקינה, היא הייתה לידה תקינה. כשהיה אומר קלה ותקינה, הייתה קלה ותקינה. פעם אחת אמר לה תקינה, אמר לו הרב, אני מבקשת לידה קלה. אומר לה, לידה תקינה, תינוק בריא. אבל הרב, אני מבקשת לידה תקינה. הוא חזר, זה היה גזרה היוצאת. כשהוא היה אומר קלה, הייתה קלה. כשהיה אומר תקינה, הייתה תקינה. כשהיה אומר קלה ותקינה, הייתה קלה ותקינה. הכוח הזה זה כוח של, באמת, האביהם של ישראל זה לא איזה סלוגן. אביהם של ישראל, את מה שאנחנו הרגשנו, כולם היו בניו, כולם היו בנים שלו. אבל אני, אם יורשה לי ככה ממש, אני חושב שכולנו הרגשנו את זה, שלום כהן גנוניאן. שלום כהן גנוניאן היה לוקח את הרב, זיכרונו לברכה, מדי בוקר במשך 40 שנה פה לתפילה בנץ, פה במקום שאנחנו נמצאים. באחד הבקרים, אני, זה היה ממש בהתחלה, אחרים ראו את זה קודם, בא אליי שלום גנוניאן ואומר לי במבטא פרסי, חיים, אני חמור של בסמים. אמרתי לו, מה שלום, מה אתה? זה? הוא אומר, תראה, נסעת מתי עם הרב לחוץ לארץ שבועיים, אף אחד לא מעניין אותו שלום כהן, תעזור לי להיכנס לרב, תחכה לי בתות, אף אחד לא ניגש לשלום כהן. הבסמים הלכו, החמור נשאר. אמרתי, שלום, אני כל כך שמח, הוא אמר לי את זה לפני יותר מ-25 שנה, שהוא אמר לי את זה בהתחלה. אז לפחות היה לי את הכוח להפנים שאני חמור של בסמים, אני אומר על עצמי. אבל אני אומר שזה הגדלות באמת גם של הרב שמואל וגם של הרב יהודה, שכולם ידעו מי הם הבסמים ומי הם העוזרים. להבדיל מי, אני לא רוצה לעשות השוואות ממקומות או ממחוזות אחרים, אבל הרבה פעמים לעוזר יש את התחושה שהוא הבסמים, וכי הנה, כולם מחזרים אחריו. התחושה הזאת שאנחנו חמור של בסמים, זאת הענבה של הרב, זאת הגדלות של הרב, הלוואי והלוואי נצליח לקחת משהו ממנו בעזרת השם. רבי שמואל, כמה מילות סיום.
אולי נאמר כך, פתחת בעניין הזה של שימושה. כן, אז באמת שני דברים בתורה, יש את הלימוד של התורה, שהאדמור מחבד קורא לו גוף, ויש את השימוש שהוא נשמה. כן, ונשמה בלי גוף, או גוף בלי נשמה, זה לא יכול להיות, שניהם צריכים להיות יחד. יש יהודי של לימוד, יכול להיות למדן גדול, ירא שמיים גדול, בעל מידות טובות, קם בבוקר, מיד הולך לבית הכנסת, לומד שיעורי הלכה, משתתף בשיעורים, אבל כל זה בלי נשמה זה חשוב כמת. ויש יהודי של שימושה, כלומר, יכול להיות שהוא לא למדן גדול, אבל הוא עושה את הכל ברגש. אנחנו למדנו את השימוש שקיבלנו מהרב, זה כל דבר הוא ברגש, אבל עוד דבר. השימוש של הרב היה יותר בחלק החמישי של שולחן ערוך, בטור החמישי. לא במה שנמצא, כלומר, בחוכמת החיים שלו, באיך צריך להסתכל על העולם. ואני חושב אולי אני אסיים, אני יכול להביא הרבה דברים שלקחתי מהרב, אבל שתי מידות שעם ישראל זקוק להם היום מאוד מאוד. הרב אליהו תמיד ידע להסתכל על הצד החיובי שיש בכל אדם. גם אם אדם עשה מעשה לא טוב, הוא לא הסתכל ספציפית על המעשה, הוא הסתכל על מכלול המעשים של אדם וילמד עליו זכות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שעם ישראל זקוק לה היום, אנחנו רואים שיש מחלוקות גדולות בעולם הרבנים, בעולם הישיבות, אצל החרדים, בכל... ואז שואלים אותי תמיד, היו לפעמים תוקפים את הרב על הפסיקות ההלכתיות שלו. מעולם הרב לא הגיב, ומעולם לא תקף פסיקה הלכתית. שאלו אותי, איך הרב מגיע למצב הזה? וזה למדתי הרבה מהרב. הרב ידע תמיד לומר שאין לעולם אמת מוחלטת. כשחזל אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ידע הרב לומר שבכל מי שאומר יש משהו אמת, גם אם זה 20%. אז יש לו 20% אמת, צריך להסתכל, להתייחס ל-20% אמת. יכול להיות שדברים שאני אומר זה 80%, יכול להיות שזה 20%. אבל איך אמר המחלוקת? זה חלק, זה כמו פאזל. כלומר, אם אני לוקח את החלק הזה ואת החלק הזה ואת החלק הזה, אז יש לי פאזל מושלם. לכן, מעולם הרב לא נכנס למחלוקות. תמיד ידע להסתכל במחלוקות על החלק החיובי, שוודאי קיים שיכול להיות שלא רואים אותו כרגע, אבל זה בסוף יתגלה. אז אם אנחנו רוצים באמת להסתכל על מחלוקות, להבין שגם מה שהחבר שלך אומר, לא לפסול אותו, אלא יש משהו באמת, בסוף הכל יתחבר ביחד ותהיה אמת שלמה.
שמענו רק מעט מתוך ההנהגות המיוחדות של הרב. עזרתם לנו העוזים המתוקים של הרב, ראש לשכתו, הרב שמואל זרפני, ראש ישיבת המאירי, הוא סגן מנהל מכללת ליפסיץ, וחיים סוויסה, מנכ"ל מוסדות דרכי הוראה לרבנים, רוני לוי, נהגו של הרב עוזו, והרב יהודה מוצפי, ראש ישיבת מנחת יהודה, עוזו ומשמשו בקודש. ואנחנו כאן בהיכל הרוחני של הרב אליהו הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, יום ההילולה השישי. אנחנו במשדר מיוחד, שש שנים לפטירתו, מלווים כאן את היום הזה, כאן בלשכה. עוד מעט יעסקו כאן גם בנושא של מפעל הספרים, המפעל התורני של הרב, יחד עם רפאל אישרן, ו... אנחנו כאן נמשיך הלאה יחד גם עם הבנים של הרב ונימה אישית יחד עם אבי שמיט. אנחנו כאן תכף נחזור לאולפן, נספר לכם שאנחנו כאן ברשת מורשת של כל ישראל, משדרים במהלך היום בתדרים החדשים 100.7, 92.5, 90.8, 90.5, וזה ב-FM, ב-AM זה 531. שידורים מיוחדים ברשת מורשת לאורך כל היום, יום ההילולה השישי של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשיתוף אתר ישיבה ואתר של הרב. אנחנו כאן לאורך כל היום. אני חותם את השידור הזה, ידידיה תנעמי, חוזר לאולפן, לכמה צלילים, ואחר כך להמשך השידורים.